יצחק דוד גרוסמן.
מאזיני קולך יקרים, ערב שבת קודש פרשת פנחס. התורה אומרת לנו, וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל וקנו את קינתי בתוכם, ולא חילית את בני ישראל בקינתי, לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום. אומר רש"י, לפי שהיו השפטים מבזים אותו, את פנחס, ואומרים, הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והרג נשיא בישראל? לכן בא הכתוב ויחס אותו אחר אהרון. רש"י היה קשה, הרי בסוף הפרשה הקודמת כבר אומרת לנו התורה את הייחוס של פנחס. כך כתוב בסוף הפרשה, וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקום מתוך העדה. אז כבר אמר לנו שהוא בן אלעזר בן אהרון הכהן. אם כן, למה בפרשתנו התורה חוזרת על הייחוס שלו? לכן באים חז"ל ומסבירים לנו שהסיבה שהתורה חוזרת על הייחוס שהוא קשור לאהרון הכהן, בגלל שהשפטים היו מבזים אותו ואומרים, הראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והוא בא להרוג נשיא בישראל. מה הכוונה? אלעזר לקח לו לאישה מבנות פוטיאל. מי זה פוטיאל יתרו? ולמה נקרא שמו פוטיאל? שפיתם עגלים לעבודה זרה. וזו הייתה הטענה של השבטים. הסבא שלך, שפיתם עגלים ולפתם צריך אכזריות, להכיל אותם בכוח. כנראה שהמידה הזאת של אכזריות, אתה פנחס ירשת. ולכן עשית מה שעשית. באה התורה ואומרת, לא, אני מייחסת אותו, את פנחס, לאהרון הכהן, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. מה נאמר על אהרון הכהן? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. פנחס, המהות שלו היה אהבה על השני. מקרבן לתורה, אומר הרמב״ם, שאהרון הכהן היה מרגיש באדם שהוא חוטא והוא לא בסדר, היה מתחבר איתו באהבה, הופך אותו לחבר נפש, ואז האיש ההוא היה מתבייש בנפשו, ואומר לעצמו, אוי לי, אילו היה אהרון יודע את רוע מעל עליי, לא היה מסתכל עליי. וכל שכן להתחבר איתי, אלא הוא חושב שאני אדם קשר, לכן אני אהמת את דבריו, ואני אחזור למוטב. וזה הפירוש, אוהב את הבריות, אפילו אדם שכל המעלה שלו שהוא בריאה, אין לו מעלה אחרת. בכל זאת הוא אוהב אותו, ודרך זה הוא מקרב אותו. וזה שהתורה אומרת, פנחס שייך לאהרון הכהן, שהוא אוהב שלום, אוהב את הבריות, הוא רחוק בתכלית משנאה ומשפיכות דמים. קינתו זו שהיה פה, לא נבע חס וחלילה מאכזריות, אלא מלב מלא אהבה, כדי לעשות שלום בינינו לבין אבינו שבשמיים. כמו שכתוב, בקנו את קינתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא אומר שבזכותו הוא גרם שלא קיליתי את בני ישראל בקינתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. אני מחזיר לו מידה כנגד מידה. ופנחס עשה שלום ביני ובין בני ישראל, לכן הנני נותן לו את בריתי שלום. מאזינים יקרים, התורה באה ללמד אותנו שבכל מצב צריכים להיות מתלמידיו של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. רק כאן, אצל פנחס, היה פיקוח נפש של כלל ישראל. מגודל החילול השם שעשה זמרי לעיני משה ולעיני כל ישראל, וכדי להציל את עם ישראל, הוא עשה מה שעשה. אבל גם במצב כזה, בליבו ובנפשו הוא קשור לאהרון הכהן. אהבה, מסירות. אנחנו רואים אצל אברהם אבינו, התורה מספרת שהיה ריב בין רועה מקנה של אברהם ובין רועה מקנה של לוט. כך כתוב בפרשת לך לך. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני ובינך, יפרד נא מעלי. אומר רש"י, מה היה הריב? הריב היה שהרועים של לוט היו רשעים, והיו רועים משדות אחרים, ורועי אברהם היו צדיקים, והיו מוכיחים אותם על הגזל. ולכן אמר אברהם, אבינו ללוט, יפרד נא מעלי. אומרים חז"ל במדרש, רב יהודה אומר שהקדוש ברוך הוא כעס על אברהם אבינו בשעה שהוא אמר ללוט יפרד נא מעלי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לכולם יש לך סבלנות, אתה מחבר ומחבק את כולם, ורק ללוט בן אחיך אין לך סבלנות. אברהם אבינו שסבל וקירב את לוט כל הזמן במסירות נפש, ורק שראה שאין עצה ותקווה, שהרועים שלו הם רשעים וגזלנים, ובגלל זה ביקש ממנו שיפרט, בכל זאת נתבע אברהם אבינו על כך. לומדים מכאן שאין להרחיק שום אדם, ואפילו אדם כלוט, שרשי אומר עליו על הפסוק, וישא לוט מקדם, הסיע עצמו מקדמונו של עולם, ואמר אי אפשי לא באברהם ולא באלוקים. זאת אומרת, רחמנא ליצלן באיזה דרגה הוא היה, ובכל זאת נתבע אברהם אבינו שריחק אותו. וכך אומרת הגמרא במסכת סוטה, תנו רבנן, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. לא כאלישע שדחפו לגיחזי בשתי ידיו, ולכן הוא נענש על כך. רואים מכאן שאפילו אדם כזה גיחזי, שהיה חוטא ומחטיא את הרבים, אסור לדחות אותו בשתי ידיים. צריך להיות מושג של שמאל דוחה וימין מקרבת. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, תמנת בת מלכים הייתה, ובאה להתגייר, ולא קיבלו אותה. הלכה והתחתנה עם אליפס בן עשיו. אמרה, מוטב שאני אהיה שפחה לאומה זו, ולא גבירתה לאומה אחרת. ומהנישואין האלה נולד ממנה המלאק שצייר את ישראל. אומרת הגמרא, מי טיימה? למה נולד אדם כזה המלאק? דלא יבוא אלה לרחקה. לא היו צריכים להרחיק אותה. המלאק, שהוא הכוח של הסיטרה אחרא, שעליו נאמר מלחמה לשם במלאק מדור דור, איך הוא נולד? על ידי ריחוק, שהרחיקו את תמנה. אומרים על זה תלמידי הבעל שם טוב, שהסיטרה אחרא יונג את כוחו ממקום שיש בו ריחוק ופירוט. זה הכוח של הסתרה אחרא. שיש קירוב, אין סתרה אחרא. וכך אומרת הגמרא בגיטין. אנו ביתרי היו שניים שהשטן התגרה בהם, ובכל ערב שבת היו מתקוטטים. יקלה רמיה לשם, והתעכב בבית הזה, עד שעשה שלום ביניהם, שלום בית. באותו זמן שעשה שלום, הוא שמע שהשטן אומר, אוי לי, אני מוכרח לברוח מפה, כי רמיה בזה שהוא עשה שלום, הוא זרק אותי מהבית. כי במקום של שלום ואחדות אין שליטה לשטן. וצריכים לדעת שלא רק לקרב את הבריות לתורה צריך האדם למידת אהבת הבריות, אלא יותר צריך למידה זו בשעה שאתה מוכרח להגיד מוסר למישהו, להרחיק אותו זמני, להניש אותו. גם מס, תעשה את זה מתוך אהבה. ואת זה אנחנו לומדים מפרשת השבוע על פנחס, שכינה את כינת השם, ובו בשעה נאמר עליו בתורה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שהוא שייך לאהרון הכהן, הכל באהבה. המידה הזאת אנחנו לומדים ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. כפי שהגמרא אומרת במסכת יומא, בשעה שנכנסו נוכרים להיכל, באו להחריב את בית המקדש, ראו את הקרובים מאורים זה בזה, פני ימי של אחיו. שואלים הראשונים, הרי כתוב במסכת בבא בתרא, שבשעה שישראל עושים רצונו של מקום, אז הקרובים פני ימי של אחיו, מראה אהבה. ובשעה שלא היו עושים רצונו של מקום, היו פניהם לבית, הפנים של הקרובים כל אחד לכיוון אחר. ואם כן, בשעת החורבן, זה לא זמן שעושים רצונו של מקום, אז איך הם ראו שהקרובים מעורים זה בזה? אלא חזר מלמדים אותנו, שאף על פי שהשעה היא זמן שלא היו עושים רצונו של מקום, והקדוש ברוך הוא בא להחריב את ביתו ולהגלות את עמו, ובאותו שעה היה כביכול לפניו התברך חיבה ואהבה יתרה לישראל. הוא שפך את כעסו על העצים והאבנים ולא קילה את בני ישראל. וזה מה שאומרים חז"ל בילקוט שמעוני. 10 ירידות ירד הקדוש ברוך הוא על הארץ. בדור הפלגה, בסדום ובהר סיני. רואים מכאן שאותה ירידה והתקרבות הנצרכת למתן תורה נצרכת גם בזמן העונש על סדום ועמורה. כי הקדוש ברוך הוא האבא שלנו. וגם כשהוא מעניש מלא אהבה לבניו, הגמרא אומרת במסכת נדרים, אמר רבין אמר רב, מניין שהשכינה שרויה למעלה ממיטתו של החולה, שנאמר השם יסודנו על ארש דווי. רואים מכאן שגם בזמן שהקדוש ברוך הוא נותן לו עלינו איסורים לאדם, הוא חולה, אבל הוא נמצא איתו ומרחם עליו. כי הוא האבא שלנו. וקל וחומר שצריך לזכור כל הזמן שכל מה שיש לנו, הכל אנחנו מקבלים מידו המלאה, הטובה והרחבה. הוא אוהב אותנו. והנחת רוח הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לו, שהוא רואה שאנחנו מאוחדים. ואפילו שאנחנו רואים אצל השני שהוא לא מתנהג כפי שצריך, צריך לקרב אותו, להתפלל עליו, אבל הכל מתוך אהבה. כפי שהגמרא אומרת לנו במסכת ברכות, על אותם בריונים שהיו שכנים של רבי מאיר, והיו מצערים אותו. רבי מאיר מרוב צער רצה לבקש מהקדוש ברוך הוא שימותו, כי זוהי טובתם שלא יחטאו עוד. אבל אשתו ברוריה לא חשבה ככה, והיא הוכיחה לרבי מאיר מהפסוק שנאמר, איתמו חטאים מן הארץ ולא חוטאים. ואז רבי מאיר קיבל את זה, התפלל עליהם וחזרו בתשובה. וזהו המידה שאנחנו צריכים לקחת עלינו מאהרון הכהן. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן למאזינים יקרים. כתוב בפרשתנו שבחג הסוכות היו מקריבים ישראל בבית המקדש 70 פרים בסדר של הולך ופוחת. ומדוע היו מקריבים דווקא 70 פרים? אומרים חז"ל שהם כנגד 70 אומות העולם. וכך אומרת הגמרא במסכת סוכה, אמר רב אלעזר, אותם 70 פרים שמקריבים בחג, כנגד מי הם באים? כנגד 70 אומות העולם. למה? לחפר עליהם כדי שירדו גשמים בכל העולם. מה זה קשור לסוכות? לפי שבחג הסוכות נידונים על המים. כדי שהעולם יקבל השפעה ויהיה להם מים, יהיה גשם, עם ישראל מקריבים את ה-70 פרים. צריכים להבין מדוע דווקא הגשם זקוק לפעולה מיוחדת. אותו דבר צריך להבין, הרי הקדוש ברוך הוא בשישה ימים ברא את עולמו, ובמשך השישה ימים הוכנו עבור האדם הארץ והשמיים, האור והחושך, בהמות, חיות, דגים, עופות, אילנות, צמחים, הכל. הכל נמצא מוכן עבור האדם שנברא בסוף ביום השישי. חוץ מדבר אחד, מגשמי ברכה. כך מבואר בכתוב בבראשית, כתוב, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ. למה? ואדם עין לעבוד את האדמה. מבאר רש"י במקום, מהי טיימן, מה הטעם שהשם לא הוריד גשם, לא ימטיר? לפי שאדם עין לעבוד את האדמה, אין עוד בן אדם שעובד את האדמה, ואין מי שיכיר בטובה של הגשמים. וכשבא האדם וידע שיש צורך בעולם לגשם, התפלל עליהם שירדו, וירדו וצמחו האילנות והדשאים. רואים מכאן שלא ירד גשם עד שנברא האדם והתפלל שירדו הגשמים. ואם כן, השאלה מדוע לא נברא גשם קודם שנברא האדם, כמו כל הבריאה כולה. גם צריך להבין מדוע ישנו שינוי בולט בין ירידת הגשמים לבין יתר פעולת הבריאה אשר קבע הקדוש ברוך הוא בעולמו. למשל, הנה השמש זורחת קבוע במזרח ושוקעת במערב. הכוכבים, הירח, נעים בהילוכם בסדר מסודר. למה הגשם שונה בתכלית? יש שנים מבורכות בגשמים ויש שנים של עצירת גשמים. מדוע דווקא הגשם, שהוא כל כך חיוני לחיי האדם מפרט ולכל העולם מכלל, הוא חסר חוק וסדר? ואיש אינו יכול לדעת מראש האם יהיה גשם או לא יהיה גשם. מסביר המשפיע הצדיק רב אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה, בספרו לב אליהו, כי היא הנותנת דווקא משום שהגשם הוא כל כך חיוני לעולם, משום כך לא טבע בורא סדר וקביעות בגשם כיתר חלקי הבריאה, כדי שהבריאות יזכרו תמיד שהכל תלוי ועומד ברצונו הבלעדי של בורא העולם. כפי שהגמרא אומרת במסכת תענית, שמפתח הגשמים הוא אך ורק בידי הקדוש ברוך הוא. והגשם, שהנתון התמיד שלו הוא במצב של אי-ודאות, משמש לנו להתריע ולעורר את ליבנו על מצבנו הרוחני. כאשר אנחנו רואים שיורד גשם ושפע בעולם, אנחנו מבינים שאנחנו רואים לזה. חס וחלילה, אם לא יורד גשם, סימן שצריך לתקן. וכך כתוב בתורה הקדושה בפרשת בחוקותיי. התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם. ואם עד אלה לא תשמעו לי, ונתתי גשמכם כברזל ואת ארצכם כנחושה. וכך אנחנו אומרים פעמיים ביום בקריאת שמע, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי ונתתי מטר ארציכם בעיתו יורה ומלקוש, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. הקדוש ברוך הוא אומר לנו שהגשמים משמשים לנו כתמרור עזרה להתנהגותנו, ותזכורת מידית לכך שהעולם כולו, גם מה שנראה כטבע פשוט, אינו אלא השפעת ידו של הקדוש ברוך הוא. ברצונו מעניק חיים וברצונו נוטל חס וחלילה. בספרים הקדושים מובא שאלוקים זה גימטריה הטבע. 86. ללמד אותנו. בראשית ברא אלוקים, הטבע של השמיים והארץ, צריך לזכור, ברא אלוקים, הקדוש ברוך הוא ברא אותו. הקדוש ברוך הוא מעניק לנו את ירידת הגשמים שמשתנה בכל עת, כתזכורת לא רק על הגשם, אלא תזכורת שיש מנהיג ובעל הבית על העולם. לאור זאת, נבין היטב את מאמר רבותינו במסכת תענית. הגמרא אומרת שמה, גדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמיים וארץ. שהגשמים מזכירים לנו תמיד מי ברא את השמיים ואת הארץ. את המציאות שיש בורא עולם שאנחנו זקוקים שהוא ייתן לנו את הגשם. ואת זה מקבלים על ידי תפילה ובקשה. בכל הדורות כאשר נעצרו הגשמים, לא חיפשו אחר פתרונות טבעיים וארציים. נשאו עיניהם אל השמיים, שמו פניהם אל צדיקי הדור וביקשו מהם שיעמדו בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. כך מספרת הגמרא במסכת תענית על תפילתם של חוני המעגל ואבא חלקיה. וכך אומרת הגמרא, שפעם אחת יצא חודש אדר ועדיין לא ירדו גשמים. שלחו לחוני המעגל וביקשו, התפלל וירדו גשמים. וכך הוא התפלל ואמר, ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי, שאני אתפלל על הגשם. למה אני? מפני שאני כבן בית לפניך. נשבע אני בשמך הגדול, שאינני זז מכאן עד שתרחם על בניך ותוריד להם את הגשם. אותו דבר היה עם בנו אבא חלקיה. שם כתוב שלחו לו החכמים שהתפלל על הגשמים והתפלל וירד גשמים. רואים מזה, כדי לזכות לירידת גשם, צריכים זכויות ותפילות. ולכן רבותיי, כתוב בפרשתנו, שעם ישראל הקריב 70 פרים עבור 70 אומות העולם לכפר עליהם כדי שיזכו לגשמים. והכוח הזה לפעול אצל הקדוש ברוך הוא ניתן אך ורק לבני ישראל שהם בנים למקום. מאזינים יקרים, הייחודיות של ארץ ישראל רואים גם כן בעניין הגשמים. בפרשת עקב מתארת התורה את ארץ ישראל כארץ שלמטר השמיים תשתה מים. וכך כתוב, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זעריך והשקית ברגליך, כגן הירק. זאת אומרת, הם במצרים יכלו לדלות מים בכל עת מהנילוס, כאוות נפשם. אבל ארץ ישראל היא אחרת, למטר השמיים תשתה מים. מה ההבדל? ארץ מצרים חסרה את התלות ואת הקשר שיש לאדם עם הבורא. קח מים כמה שאתה רוצה. אבל ארץ ישראל מצויה בכל עת במצב של תלות וקשר לבורא העולם. וזוהי השבח והמעלה של ארץ ישראל. ואנחנו יכולים להבחין בזה ממש. בכל העולם כולו מלא וגדוש מים. ובארץ ישראל יש צורך תמידי במים. כי דווקא החיסרון של המים מוביל להרים עיניים לקדוש ברוך הוא ולהתחבר אליו ולבקש ממנו. וההתחברות והבקשה זוהי הברכה, כי זה מביא קשר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. וכך דורשת הגמרא על האמור בנביא ישעיהו, והיה אמונת איתך חוסן ישועות. אומרת הגמרא, אמונת זה סדר זרעים. מדוע נקרא סדר זרעים בשם אמונה? מביא התוספות שם בדברי הירושלמי, שמאמין בחיי העולמים וזורע. מה הכוונה? האדם החקלאי שזורע את התבואה בשדה, הוא לא יודע בוודאות שזה יצמח ויהיה פרי. הוא לא בטוח שירד גשם כדי שיצמח. אבל בכל זאת הוא זורע. למה? מתוך אמונה תמימה שהקדוש ברוך הוא יוריד גשם. מאמין בחיי העולמים וזורע. על ידי זה נהיה מקושר החקלאים הבורא, על ידי האמונה והתפילה. ולפי זה נבין דבר נפלא. מהו סוד הכללה של הנחש? על הנחש הקדמוני נאמר, על גחונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך. צריכים להבין מה זה המהות הכללה הזאת. זה נראה הפוך, כאילו ברכה. כל חיה שצריכה לאכול, היא נלחמת להשיג אוכל. והנחש הזה, איפה שהוא נמצא, האוכל מוכן לו. אפר יש בכל מקום. הוא אפילו לא צריך להתכופף, על גחונך תלך. הוא זוחל בתוך האפר ויש לו אוכל יום ולילה. איזה כללה זו? מסביר האדמו"ר הקדוש רב שמחה בונה מפשיסחה, הוא אומר, מהי הכללה? דווקא כשיש חוסר במזונות ואדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא על הפרנסה ועל המזונות, ודרך זה הוא מחובר אל הקדוש ברוך הוא מתוך אמונה ותפילה, זוהי הברכה. ולכן כל בעלי החיים יש להם את השפה שלהם, שהם מבקשים את מהקדוש ברוך הוא על המזונות שלהם. כמו שדוד המלך אומר בתהילים, הכפירים שואגים לטרף ולבקש מאיל אוכלם, ואילו הנחש הוא לא זוכה להתפלל הקדוש ברוך הוא. הוא יש לו את הכל, איפה שהוא נמצא יש לו אפר, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שייכות איתו. משל למלך או אבא שאומר לבן שלו, קח את הכל, אני לא רוצה לשמוע ממך. ולכן צריך לדעת שדווקא עצם הדבר שאני צריך לבקש, זה הדבר שמחבר אותי, וזה הדבר שמביא לי להתחבר לבורא העולם. ואת זה אנחנו לומדים מהגמרא בתענית. הגמרא מספרת ששנה אחת נצרו הגשמים, ושמואל הקטן גזר תענית ציבור, וקודם שהספיקו להתאסף לתפילה ולזעקה, להורדת הגשמים, לפנות בוקר ירדו גשמים עזים. אז כל הקהל סבר שזה ברכה גדולה, עוד לא היה צריך להתפלל, כבר ירד גשם. אמר להם שמואל, אמשול לכם משל למה הדבר דומה, לעבד שרוצה לבקש מרבו פרס, רוצה להתקבל אליו לבקש, שרבו שמע את זה, אמר למשרתים שלו, תנו לו, אני לא רוצה לשמוע את קולו. זה שהקדוש ברוך הוא לא חיכה לתפילה שלנו ונתן, זה לא תמיד ברכה, הברכה היא שאתה כן מתפלל וכן מבקש. כשאתה מבקש ומתפלל, אתה מקבל. מאזינים יקרים, השבוע היה לי סיפור. ביום רביעי שעבר, עשיתי שבע ברכות לנכד שלי במגדל אור לתלמידים. אני תמיד משתף את התלמידים שירגישו שהם חלק מהמשפחה. וקבעו את השבע ברכות לשעה 8. באותו יום משפחה במגדל העמק התעקשה שרוצים שאני ארוך את החופה. אז העוזר שלי אמר להם, אם אתם רוצים שהרב ירוך את החופה, זה יכול להיות רק בשעה 7. כי ב8 הוא הזמין אורחים, והזהיר אותם 7 זה 7. אני הייתי במרכז הארץ, ואני מחכה להנהג שלי שיבוא לאסוף אותי, והנה מודיע לי שיש חפץ חשוד בשיכון A, והוא תקוע שם. אחר כך שכבר בא, בכביש 6, תאונה. איפה שזזנו, עיכובים. הגענו לאפולה בשעה 8:15. אני הייתי בטוח שהמחותנים וכל הקהל הזה אנשים מאוד עצבנים וכועסים. והנה אני רואה אותם שמחים. מה קרה? אומר לי אבי החתן, היום זה זין תמוז. אשתי ראתה בלוח בשם רב יהודה חסיד, לא לעשות חתונה בזין תמוז. תראו שם כתוב שזה סכנה. ולאין ברירה מה שעשו, עשו. אז אשתי עמדה בצד וביקשה מהקדוש ברוך הוא, שהחתונה החופה תהיה בחטא ולא בזין תמוז. תראו את הכוח של התפילה של אותו האמא, על ידי שהיא עומדת שם באפולה ומתפללת, כאן יש חפץ חשוד, כאן יש תאונה, כאן יש עיכובים, הכל כדי שאני אגיע בחטא, כפי שצריך להיות לכתחילה. רואים מכאן שכל תפילה מתקבלת. ולכן, נלמד מפרשת השבוע, שהתורה מלמדת אותנו, שהתורה מלמדת אותנו, שכדי שירד גשמים בעולם, זקוקים לתפילות ולפעולות של עם ישראל. שבת שלום ומברכים.